אנחנו בעמוד י"ז, מוסר אוויר, פרק א', פנימיות היראה וטבעיותה. דיברנו על כך שלשם פיתוח המידות אנחנו זקוקים לסוגי לימודים שהם מהווים קריאת כיוון מצד תוכנם. הם מהווים קריאת כיוון שמושכת את המידות הטבעיות אחריהם ומוסיפה בהם איכות. כל מידה ומידה, אם אנחנו רוצים לפתח אותה, אנחנו צריכים לעסוק בתכנים כאילו שמדברים אל אותה המידה. אם אנחנו רוצים להוסיף את מידת היראה, אנחנו צריכים להוסיף לימוד שיעורר בנו את היראה. אם אנחנו רוצים יראת העונש, צריכים להתבונן, כן, בדקדוק הדין של הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מופיע בתורה, כן, לרדת לעומק, כן, המובאות והמקורות שמדברים על דרכי האנישה, אל קנו ונוקם. כן, לא צריך להתעסק בזה יותר מדי כמובן, כדי לא לטשטש את היחס הנכון בין יראת העונש ויראת הרוממות, אבל לצורך עניין אנחנו רק מזכירים שאם אדם באמת רוצה לפתח את מידת היראה, ודאי שהוא יעסוק בתכנים כאלו, תכנים לימודיים שמראים לנגד עיניו את הסיבות הטובות שיש לו להיות ירא. להיות ירא ממידת הדין. וכמו כן, כל מידה ומידה היא דורשת הלימוד המיוחד שלה, כך אמר לנו הרב. נקרא איזה בלשונו, ונמשיך הלאה. ממילא יצא לנו מקום לימוד, כך כתוב בעמוד י' ז' בשורה הראשונה למעלה, סופה של השורה. וממילא יצא לנו מקום לימוד, כן? עד איכן מגיע החיוב. החיוב מגיע לשקוד על ידיעת השם יתברך בהנהגתו השלימה, בטובו ובחסדו המופלא. עד איכן חובתנו לעסוק בכל הלימודים שמדברים על הנהגתו השלימה, טובו וחסדו המופלא. כי אנחנו חפצים לפתח את המידות, מידת האהבה, כן, כלפי הקדוש ברוך הוא, אז בצד שצריכים לעסוק, כן, באותם תכנים שמגלים את טובו. ככל שנעסוק בתכנים שמגלים את טובו, ביתר עיון, ביתר ברור, מידת אהבה לא תאחר להתפתח. ואם לא נלמד את הדברים האלו, ייתכן שמידת אהבה לא תופיע כלל, ואם היא תופיע, היא תופיע בצורה מאוד מאוד שטחית, ביחס לאיזשהו בורא ארטילאי שלא ברור בדיוק מהו ומיהו ומה הנהגתו. כן, מידה שתתבסס למעשה על דחפים ספונטניים, פשטניים מאוד. אותו דבר גם שאר המידות. בכל אופן, צריך לעסוק בלימוד הנהגתו השלמה וטובו וחסדו המופלא. וזאת למה? שהרי כל חפצנו, מדוע צריך לעסוק בדברים הלימודיים? כן, לכאורה, מדוע אנחנו צריכים בכלל להתחכם ולהוסיף דעת? מדוע שלא נפעל ונניע את עצמנו על סמך הדחפים הנפשיים המצויים בנו כבר, בפרט אנשים שנהנים ממרחב גדול ועצום של מידות טבעיות, כמו שאמרנו, עד כדי כך שזה מסנבר ומבלבל אותם, ולרגע הם חושבים שלא צריכים ללמוד כלל, ואם כבר ללמוד, זה רק ללמוד את הדברים הלא ידועים בעליל, כן? ממש הלא ידועים, על כל, כן? כל תוכן שיש איזה הד מתוך נפשם הטבעית ביחס אליו, הם פותרים את עצמם מן הלימוד. לא, זה בלתי אפשרי. למה? למה אי אפשר לפתור? שהרי כל חפצנו, שאלו המידות, שהן קבועות בטבענו, למרות שהן קבועות בטבענו, כמו שאמרנו, כן, בעמוד הקודם, בפסקה השנייה, שכל ענייני חובת הלב וטהרתה, בזיכוך הנפשות וכל פרטי המידות נמצאים באדם הטבע. נכון שזה נמצא, אבל כל חפצנו הוא שמה, שזה לא יישאר כך, שהרי כל חפצנו, שאלו המידות, שהן קבועות בטבענו, נכון, המוחש לא יוכחש, זה אכן קבוע בטבענו, אי אפשר לכחיש את העובדה הזו, אבל רוצים שהן בעצמם, על בסיס, כן, הטבע המוסרי הגולמי, על בסיסו, אנחנו רוצים שהן בעצמם, כאשר יתברר לנו שהעיקר שראוי להשתמש בהם, הוא לעבודתו, לעבודת השם יתברך, יהיו קבועות בזה. אנחנו רוצים להשתמש באותה מידות, כחומר גלם, לתוכנית מוסרית ורוחנית הרבה יותר גבוהה. אנחנו לא רוצים להסתפק, כמו שאמרנו פעם שעברה, לא רוצים להסתפק בגזע העץ הגולמי. אנחנו רוצים להפוך אותו לשולחן. ודאי שכאשר השולחן יתהווה ויהיה, ויהיה ראוי להיקרא רעית, שולחן שיושבים ולמדים עליו, ודאי שגם אז תכונות העץ היסודי יהיו מצויות בו, אם זה עץ אלון, כל עץ שהוא, אם זה עץ זית, יהיה בו את היופי, יהיה בו את החוסן, את המבנה הכימי המיוחד, בזה לא שינינו דבר. אבל את הדבר הגולמי הזה אנחנו רוצים לפשוט ממנו את הצורה הגסה שלו, המראה הסתמי של העץ, ולתת לו צורה חדשה. כן? המיזוג הזה שני הדברים הוא מודל שיכול לעזור לנו להבין מה אנחנו חפצים לחולל בעולם המידות הפנימי. כל הנפש היסודית שלנו היא כדוגמת עצי היער, ממש. אלו בעצם גלמים, כן? גלמים מרשימים, אי אפשר להתעלם מהיופי של עץ הזית, כן? גם כאשר הוא נמצא בטבע כך סתם, גם לפני שהוא נהפך לרהיט, יש כאלה שיגידו אפילו שהוא יותר יפה מאשר, כן? הוא רהיט, יש כאלה שיגידו, אבל אי אפשר להתעלם מהצורך בשכלול המציאות, אנחנו צריכים לשבת על שולחן, נו מה לעשות, וכיוון שכן, לצורך שכלול חיי האדם, כן? אז אנחנו לוקחים את העץ מן היער, ממצבו הגולמי, היפה, החביב, אנחנו לא נשכח כמובן לבקר במטע הזיתים מדי פעם לפעם, נשב בצילו, נהנה מן, נאכל את פירותיו, הכל טוב, טוב יפה. יש לו גם תפקיד במצב הטבעי, הבלתי מעובד של אז ודאי. אבל אפשר להתעלם מן העובדה שיד האדם לא תניח לטבע להישאר על עומדו. הטבע בכל זאת, כן? משמש כחומר גלם ליצירה מופלאה, ליצירה יותר מתקדמת. צריכים לדעת איך לעשות את זה, כדי לא לפגוע בטבע. אדם צריך לעבוד עם הטבע בשיתוף פעולה, זה דבר ידוע. אבל, כן, בתורת הנפש, ודאי וודאי, שזו המגמה שלנו, לקחת את כל חומרי הגלם, שאנחנו מוצאים אותם בתוך נפשנו, שמסייעים לנו, כמו שאמרנו, ברוך השם, גם בלא עיבוד, גם בלא לימוד, מסייעים לנו לשבת בצילם, להנות מנוכחותם, הם מדריכים את חיינו, הם נותנים לנו בסיס מוסרי לחיים, שלא נטרוף אחד השני, הם מאפשרים מציאות, כן, מוסרית, מציאות חברתית, נסבלת, אבל אי אפשר להסתפק בזה. כן, כיוון שאנחנו חפצים, כן? שהם בעצמם, כאשר יתברר לנו שעיקר, שראו להשתמש בהם ולעבודתו יתברך, יהיו קבועות בזה. יהיו קבועות במדרגה העליונה. יהיו קבועות בזה. כלומר, שעץ הזית יהפך לשולחן, זה תמיד יהיה שולחן. זה לא פתאום בוקר אחד יתהפך לעץ זית חזרה. כן? או שבכלל יתפרק. ודאי שלא. אנחנו רוצים לקחת את היצירה הטבעית, כן? לגלף אותה, לאבד אותה, לזכך אותה. אז יצא לנו רהיט, והרהיט הזה יהיה רהיט קיים ונצחי. יתקיים אולי מאוד מאוד שנים, הרהיט הזה. אותו דבר אנחנו רוצים גם פה. אנחנו רוצים כן שהמידות הטבעיות יעלו ויגדלו מעלה מעלה מכוח ההשקיה. כן? ההשקעה וההשקעה באלף. שהשכל משקיע אותם, השכל הגבוה, שמביא את המושגים העליוניים בהנהגתו השלמה וטובו וחסדו של השם. והתוצר החדש יהיה, הוא יהיה תוצר נצחי. לא מדולדל, לא מתפרק, אלא יציב. כן? ואתם מדבקים בשם אלוקכם, חיים כולכם היום. כאשר יתברר להם שעיקר וכו', יהיו קבועות במדרגה העליונה, יהיו קבועות בזה. וזאת היא מעלת הדבקות. שהמידות דבוקות בנפש תמיד. כן? הרב מגלה לנו, או מפרש, מה זו דבקות? דבקות זה מצב שהנפש, שהמידות דבקות בנפש תמיד. לא דבר מתנדנד, לא דבר ארעי, לא דבר מעורער. שרגע אחד זה קיים אצלך, ורגע אחד תעיף עיניך ועינינו. לאו, נאמר, איפה חסד? נעלם, אתמול היה. לפני 5 דקות היה. מה קרה עכשיו? איזה רוח מצויה עשתה לך ככה, ואופ, איף עליך את החסד. זה סימן שעדיין מידת החסד שלך, כן, חסד הגבוה, עדיין לא עבר את תהליך העיבוד הנכון, עדיין אין פה הפריה, כן, של השכל והמידות הטבעיות, אין פה זיווג פנימי עמוק, עדיין השכל מרפרף רק על פני הנפש, עדיין הבירורים השכליים שלך נשארים רק פה, הם לא יורדים למטה וידעתה והשיבותה. אלה בביך, לא נעשה הזיווג גדול שבין שכל ולב, וממילא המידות הגבוהות נמצאות בקרבך כמו איזשהו אויל שמתנדנד ברוח, ואתה לא יכול לסמוך על המידות האלו שיינהיגו אותך ביום יום. ולכן, לאן אתה שב? אתה שב למבנים הטבעיים, כן? סלעים מחסה לשפנים, כן? איך אומר הרב, ברכי נפשי, סלעים מחסה לשפנים, זה, כן? סלעים מחסה לשפנים, זה רמז על אנשים שמחפשים את הביטחון במבנים הטבעיים שלהם. המבנים הטבעיים הנפשיים מרגישים איזה ביטחון מדומה להסתתר מאחורי המבנים הטבעיים, אבל מה זה דומה? זה דומה כמו אדם שיורים עליו לא עלינו, הוא מסתתר מאחורי סירה קוצנית, כן? זה יכול להיות שלא יראו אותו, כן? אבל אם יראו אותו, אין טעם שיסתתר אחרי סירה קוצנית, אין טעם להסתתר אחרי המידות הטבעיות, שמדובר במלחמת העולמות שאנחנו מכירים בעולמנו זה, מלחמה בין יצר טוב ויצר רע, היא לא נותנת לנו, לא משאירה לנו את האפשרות להסתתר מאחורי סירה קוצנית, מאחורי מידות טבעיות, כן? הטבע הוא אכיל, הוא נזיל, כן? הוא לא מחוסן בפני יצר רע, כבר דיברנו על זה הרבה. בכל אופן, זאת היא מעלת הדבקות. מהי מעלת הדבקות? שהמידות המפותחות דבקות בנפש תמיד, כאומן וכלי מלאכתו בידו. כל אימת שאתה חפץ להשתמש במידה, אתה מוצא אותה בקרבך, אתה לא צריך להביא את לחמך מרחוק, אתה לא צריך לחכות לשעת כושר שאולי זה יתעורר, לא? זה כבר קיים בתוכך, כן? ממש כמו המצב הטבעי של המידות, טרם נשתכללו על ידי השכל. מוז'י, אם כן, המצב הטבעי הוא קבוע ויציב, אתה מוצא את הטבע הזה בקרבך יום יום, יום יום אתה מוצא את טבע האכילה, את טבע הרעב, טבע הסובה, טבע היקיצה, טבע ההירות, יום יום אתה מוצא את הטבעים האלה פועלים בקרבך ועליך, כמו כן, אנחנו צריכים להגיע למצב העתידי, כן? המצב העתידי המופלא הזה, שגם הדרגות העליונות הן קבועות בקרבנו, כן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שכל עניין ברוך. כן.
לפי מה שהרב אומר פה, אם אני דבק, אז אני לא
אפול? זאת אומרת... באופן תיאורטי, כן.
מה, אבל יש כל עניין בלימוד תמיד שאנחנו עובדים, שאנחנו דבר יודע שהוא אפול ויצטרך
לקום. באופן תיאורטי, אני אומר, לכן אמרתי באופן תיאורטי, דיברנו על זה. כן, תמיד אוהב לדבר, לספר את הסיפור על הרב קוק. אני חושב שאין כמעט שיעור בפעמים האחרונה שאנחנו מספרים על זה. יש מדרגות מאוד עליונות, כן, של... כמובן של... מי שמעיד על הרב קוק, על מדרגתו, כן? סיפרנו על הרב חרלאפ, שעיד על מדרגתו שיש לו דבקות 24 שעות ביממה. כך מעיד הרב חרלאפ. מה הרב חושב על עצמו? הרב קוק חושב על עצמו? אני מניח שהרב קוק על עצמו לא חושב כך. הוא ודאי מרגיש שיש לו עוד הרבה מה לעבוד כדי להגיע לדבקות הזו. בעולם שלנו אי אפשר להשיג את הדבקות הזו. זה בבחינת לא יראני האדם וחי, אחרי יראו, ופני לא יראו. כן? פני יראו זה הדבקות השלמה. יאיר השם פניו אליך. אי אפשר להגיע למצב כזה. כן? חתירה למצב הזה, והשגת מדרגות מופלאות, מה שנקרא, כן? יעשה למחכה לו. עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה. עין לא ראתה אלוהים זולתך, זה מצב הדבקות הקבוע, שזה לעתיד לבוא. בכל אופן, יעשה למחכה לו, כלומר, מי שמחכה למדרגה הזו, אבל לא, כן? לא ציפייה פסיבית, חיבוק ידיים. מי שמחכה, כן? זורק חכה, כן? הוא זורק, כן? הוא משתדל, הוא עושה, הוא פועל פעולות. מי שמחכה, אז יעשה לו הקדוש ברוך הוא את המדרגה הזו לעתיד לבוא. זה מה שנקרא תחיית המתים. כל המדרגות שיבואו בעתיד, הן מתבססות בעצם על החתירה המתמדת של האדם למדרגה הזו. כן? אבל אם אדם שוכח... מה? כן, אי אפשר להשיג את מדרגת הדבקות הזו. זה בלתי אפשרי. כל עוד יש יצר רע, אי אפשר להשיג את המדרגה הזו. יש עדיין סתר פנים כלשהו. כן? זה כל יסוד הבחירה החופשית. מה? אין בעצמם, כשהיית ברוך הוא, כן, וזאת עם ההדבקות, תמיד בנפש, וכיוון שהתעלו, איך הוא אומר את זה? הרב הסתייג כבר מהאפשרות לדבוק תמיד בשורה התחתונה בעמוד הקודם, כן? וכאשר יסכיל השכל לעלותם, אז, אם אך ילך בחוקי תורת השם יתברך, צריך לצרף לזה תמיד כמובן את קיום מצוות, יישארו קבועים בלבבות, לא כמעט, איפה זה היה כתוב כמעט תמיד? תמיד ממש. איפה זה היה כתוב? יישארו קבועים בלבבו, תמיד ממש. איפה ראיתי כמעט?
יש כמעט רגע, שתי שורות מעט.
לא, בכל רגע אתה מתכוון, נכון? בכל רגע. בכל רגע או כמעט רגע? איפה, באיזה שורה?
אינה ראוי
שתסור מן האדם
כמעט רגע.
אה, הנה, בדיוק, בדיוק. אינה ראוי שתסור כמעט רגע. הנה, פה כבר הוא מסייג. סליחה?
זה הפוך.
איפה, מכילה, איפה זה?
שאחרי שהישרה זה... ארבע שורות מלמטה.
ארבע שורות מלמטה.
שאחרי שהישרה...
או, יפה. שלוש שורות מלמטה. אינה ראויה שתסור מן האדם כמעט רגע. הנה, פה זה הסתייגות. פה הוא אומר את ההסתייגות. כן, מעניין. אפש לכאורה, לכאורה הוא חוזר בו מהסתייגות, בשורה שקראתי כעת, קבועים בלבבות תמיד ממש.
לא, אבל בוא נראה, הוא אומר, אינה ראוי שתעשו אפילו רגע אחד.
איפה אתה קורא, סליחה?
הוא אומר שאפשר תמיד.
מה שלישית, מהסוף?
אינה ראוי שתעשו, כמעט רגע, כמעט רגע. אבל
אם תמשיך, בהמשך.
וכל דבר שמנוח לבדוק לשמרו, באמת קשה שמור בכל רגע, כן? על כן, שם שמים לבדים מבדש וקשה יסכיל וכולי, כן? קבועים לבות תמיד ממש, טוב? בכל אופן, אני מעדיף לקחת דווקא את המשקל להסתייגות של הרב, כי זה יותר מתאים לחוקות העולם הזה. יש לי רק כביכול, כביכול, מתהפך מהכרעה להכרעה, אבל זה לא כנראה, זה הכל נעשה במחשבה ובדעת. בכל אופן, ודאי תסכימו איתי שלא פשוט להגיע למדרגה הזאת, כן? מי שהיה יכול להגיע למדרגה הזו, אם היה אפשר להגיע למדרגה הזו, זה כבר לא היה בבחינה של אדם כמעט, זה מציאות אחרת לחלוטין. כן? זה מציאות, באמת, לא נראה שזה דבר שאפשר להשיג אותו בעולמנו זה. כן? צדיקים גדולים ועצומים היו, אבל כבר אין צדיק, כבר נאמר, כתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין צדיק בארץ. משהו מן המשהו. טוב. כן, יש עוד שאלה? יש עוד דברים שלמדנו? בוא נראה לה. וזאת עם העלת דבקות וכולי, על כן. וכיוון שהתעלו, וזאת עם העלת הדבקות שהמידות דבוקות בנפש תמיד, וכיוון שהתעלו אחרי הדעת לקרבה אל השם, יהיה תמיד עמו יתברך. אם כן, הרי אי אפשר שהתעלו אל המידות. שיקבעו אל המידות. הרי אי אפשר שיקבעו אל המידות. על המצב שאינו טבען הראשון. באמצעים, באמצעים לימודיים, שלא היו מספיקים אף לטבען הראשון. עד לכאן הגענו והסברנו, כן, שלא יעלה על הדעת אחרי שהסברנו, כן, את המודל המופלא הזה של חיבור השכל, חיבור השכל והלב, שהשכל תמיד תמיד צריך להציג לפני המידות הטבעיות, גבהים חדשים, תכנים עמוקים, צפייה רחוקה ועמוקה, כן, על האיכות של המידות, כן, על התכנים האיכותיים שבמציאות, הנהגתו יתברך, טובו וחסדו המופלא, כן? לא פחות מזה להתבונן על טוב הזולת, על מציאות צלם אלוקים שבקרבו. אמרנו שמבלי ההתבונניות והצפיות האלו, הרי אי אפשר להזיז את הטבע ממצבו הראשוני. חייבים להראות לנגד עיניו איזה דיוקן מופלא, אידיאלי, כדי שבכלל הוא ירצה להתעורר וללכת לכיוונו. אומר לנו הרב, לא רק שבלי הצפייה השכלית הזו אי אפשר לרומם את המידות, אלא בלי הצפייה הזו, המידות הטבעיות אפילו יתמוססו ויעלמו. מעניין. כן? זאת אומרת, המידות הטבעיות, הם לא נמצאים במצב אחד אף פעם. או שיש כוח שמושך אותם למטה, למעלה, או שהכוח התחתון, כוח הכבידה שבמציאות, היינו יצר הרע, מושך אותם למטה. מושך אותם למטה, מקלקל את חומר הגלם הבסיסי. כן? תולעים בעץ. כן? אפילו חומר הגלם הבסיסי, הגזע, הוא כבר מתחיל להיות נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. תולעים אכלו אותו. איזה מזיק אחר קרסם אותו. הארצב אכל את השורשים. זאת אומרת, הטבע, אם לא מקדמים ולא מעלים אותו, הוא בהכרח מושפע על ידי הכוחות המורידים, הסוחבים כלפי מטה. כוח הכבידה היסודי שקיים במציאות, הוא פועל על הכוחות הטבעיים. זה דבר מעניין. כן? למרות שהכוחות הטבעיים האלו, אמרנו, כמו שאמרנו כבר, הם ספוגים במוסריות, ודאי יש בהם ניצוץ אלוקי. כן? שמניע אותם, אבל בגלל העלמה של הניצוץ האלוקי, כל עוד אותו ניצוץ לא יתפתח על ידי לימוד תורה, בגלל העלמה של הניצוץ האלוקי הזה, החומר הולך ומתגבר עליו, הוא הולך ושוקע, הולך ונעלם. זה דבר מעניין. כלומר, על ידי השכל אנחנו גורמים שהניצוץ האלוקי הזה יתגלה בכל כוחו. אנחנו בעצם מביאים את השמש למרכז השמיים. מה שאין כן המוסר הטבעי, זה השמש בקצה המזרח. זה זריחה ראשונית של השמש, אבל עדיין מתערבים צללים בתוך האור. זה עלות השחר. המוסר הטבעי הוא עלות השחר של המוסר. כן? ואילו המוסר האלוקי, כן? זה מצב שהשמש כבר נמצאת בתיכון המרום. ואז היא מאירה את כל הצללים. אין שום נקודת החשכה. כן? אז לכן אומר הרב, הרי אי אפשר שיקבעו אלה המידות על מצב שאינו טבען הראשון, היינו המצב המעולה, באמצעים. באמצעים דלים כאלו שלא היו מספיקים אף לטבען הראשון, אפילו לשמר את טבען הראשון. ביור הדברים, הריינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כי אם כפי הדעת. כן? כחומר ביד יוצר, הדעת, איפה דעתך משוטטת? אמור לי, איפה דעתך משוטטת? ואומר לך, איפה מידותיך משוטטות? המחשבות שאתה חושב, התכנים הציוריים, המחשבתיים, שמסתובבים לך בראש, הציורים השכליים שמסתובבים לך בראש, כן? שמרעישים את עולמך המחשבתי. כן? אתה יכול לחשוב על כל מיני דברים, אתה יכול לחשוב על רווח בבורסה, אתה יכול לחשוב איך לנצח את זולתך, אתה יכול לחשוב איך לבנות בית, איך לקנות מכונית, זה לא משנה. ברגע שמעסיק אותך את מעסיק את ראשך, מה שנקרא התרדה, כן? התרדה המחשבתית. ברגע שמחשבתך תרודה בנושא מסוים, אם אתה תרוד בסוגיה, או שאתה תרוד בענייני ממון ופרנסה, או שאתה תרוד בתחרות עם הזולת, לפי התרדה המחשבית, זה מה שייצב את מידותיך. הרוח היא שולטת על הטבעיות הנפשית של האדם. הרוח שולטת על הכל. הרוח שולטת על החומר, הרוח שולטת על הטבע הנפשי. ברגע שהרוח היא קובעת את הכיוון שלה, באופן אוטומטי כל הנפש כולה נוטה וסוטה ממסלולה לכיוון שהרוח מורה לה. יש לזה דוגמאות רבות מאוד. מספיק שאתה חושב מחשבה, אתה יכול אפילו להסתכל בפשטות על חברך. אתה יכול להסתכל על חברך שמתפלל, ולחשוב באותו רגע, איך הוא מתנדנד? מה זו ההתנדדות הזו? המחשבה שלך הזאת, הפעילה, שכמובן מצורף לה גם דמיון ורגש, כן? שלושת הכוחות האלו, דמיון, רגש ומחשבה, זה יעצב את המידה שלך. עכשיו אתה או תקנה בו, או תלעג לו, כן? או יותר מזה אפילו, כן? שאלה לפי המחשבה שלך. ככל שהמחשבה שלך היא מחשבה יותר צרה, פחות אידיאלית, גם המידות שהתפתחו בעקבותיה יהיו מידות פחות טובות. ככל שהמחשבה איתך שלך היא טובה יותר, חיובית יותר, אתה תהיה יותר סובלני, עם עין טובה יותר כלפי הזולת, שמח בשמחתו, מצטער בצערו. זה מה שנקבע לפי זה. יש פה השלכות עצומות על משטר המחשבות שלנו. מה אנחנו חושבים? אפילו מחשבות שחולפות לנו כך על יד הראש, אם כי זה כבר חומרה גדולה וקשה לדרוש מן האדם המצוי, כן? את מידת הטהרה הזו, מה שנקרא נקיות המחשבות, ממסילת ישרים. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת לפחות שהמחשבות שגועשות בתוכו, הוא לא יכול להניח להם ככה סתם לגעוש בתוכו בלי לדעת לאן הם סוחבות אותו. מה כיוון הגלים? מה כיוון הרוח? לאן זה מביא אותו? זה מביא אותו לחוף? זה בולע אותו במצולות האוקיינוס? לאן זה לוקח אותו? חייבים לשאול את עצמנו. הרבה פעמים אדם לא חושב על זה, כי זה מעניק לו חוויה. אדם חושב מחשבה שלילית, זה מעניק לו חוויה. זה משהו יצירתי, כן? זה מעניק לו איזושהי חוויה. כן? יש איזה סיפוק, איזה צד של עונג במחשבה של קנאה, במחשבה של תחרותיות, כן? של איבה. יש איזה עונג מסוים בצורת החשיבה הזו, בציסה הפנימית הזו. אבל צריך להיזהר, לדעת שזה השלכות מחיגות לך. אתה יכול למצוא את עצמך אחרי זה? מאוד מאוד רחוק, מאוד בלב ים. במקומות מאוד לא סימפנטיים ולא נעימים. ואגב, לא תדע למה זה קורה לך. אתה יכול לקום בבוקר, חלפה בך מחשבה פעילה אחת בתוך הנפש, לא שמת לב אליה, היא עיצבה את מה שעיצבה בתוך הנפש, והנה, ויצא העגל הזה. ואתה כבר כועס, ואתה כבר חסר מנוחם בפנים, ואתה אפילו לא יודע למה. זה בגלל אותה מחשבה שחלפה בך. היא עיצבה משהו שלא היית רוצה שיעוצב בתוך נפשך. ואתה פתאום מוצא את נפשך בפוזיציה אחרת. היא סטתה לכיוון שלא תיארת ולא שיארת. איך זה יכול להיות שאני פתאום מתנהג כך? איך זה יכול להיות שאני ככה מתנהג לפיר? למה אני קצר רוח כלפי החברות שלי? למה אני כועס עליו פתאום? למה פתאום אני כל כך רגיש? כל כך פגיע? מה קרה לי? תבדוק רגע לפני. תבדוק את משטר המחשבות שלך. היו שמחשבות שיש בכוחן לייצר את המידות האלו, את תנועות הנפש האלו. אל תתפלא. זה אתה, זה ממך. לא דבר רק הוא ממך. מה? ודאי, מחשבה חיובית. לחשוב מחשבה חיובית. איך אומרים אחר? תחשוב טוב, יהיה טוב. עכשיו, מה זה לחשוב טוב? זו שאלה. כן, כן. זה שאלה. לכן יש לנו, ברוך השם, יש לנו את כל המחשבה האלוקי שירד אלינו, וירד השם על הר סיני, בכבודו ובעצמו ירד והוריד לנו את התורה הזו על כל הגיונותיה, על כל דעותיה, על כל אמונותיה, כל תורותיה. ואנחנו צריכים לפתח עד כמה שאפשר, כן? עד כמה שאפשר, להתאים את השכל שלנו, כן? לשכל האלוקי. כמו שהוא אומר כאן, כל פעולה, על כן כל פועל שהוא טוב לפי התורה, ממשיך על העושה, כך אומר בעמוד י' ת', כל פועל שהוא טוב לפי התורה, ממשיך על העושה אותו, כל עוד הוא עושה אותה בבחירה טובה ושכל המסכים לתורה, בלי התנגדות, ממשיך עליו שפע דביקות באוצר החיים והטוב. ולאידך גיסא, אותו דבר בדיוק. אם אדם חלילה מחשבותיו הם לא על פי דרכה של תורה, לא על פי דרכו של הטוב, ואם קלקל דרכיו, דרכי המחשבה, הנה המשיך על עצמו צורה מוטבעת, הפך החוכמה העליונה השלימה. מחשבה שלילית מושכת, כן, שפע של טומאה. מאוצר הטומאה הכללי שקיים בעולמות, שורש פרטי רוחני של טומאה, שנוצר בהסתר הפנים של הקדוש ברוך הוא, מחלל הפנוי שהקדוש ברוך הוא אפשר הופעה של איזשהו צל עב וגדול, קטם שחור, כן? חור שחור כזה, שהוא השאיר אותו בחלל המציאות, והוא מאפשר את הבחירה החופשית. אם האדם חושב מחשבות שליליות, באופן אוטומטי הוא פותח פתח לאותה השפעה, לאותה הקרנה תומעתית שקיימת בעולמות, וכרגע משהו מזה נכנס לתוך נפשו, ומתחיל לעצב את הנפש בהתאם. כן? כמו אוכל לא בריא שאדם אוכל. הוא מכניס אותו לתוך ביטנו. עכשיו הרעל הזה מתחיל לפעול על עברי הגוף. הכל תלוי, כמובן הרב, בהמשך אומר הרב, הכל לפי ערך העבירה שאדם עושה, בכמות ובאיכות. הכל תלוי לפי ערך העבירה. אמרנו שכל זה מתחיל במחשבה. זרע המחשבה הוא זה שמתחיל לחולל את כל התפנית הנפשית, לכל כיוון שיקחו. המחשבה תיקח את הנפש, לשם היא תלך. לו יצויר שהייתה לנו מחשבה טובה, קבועה, יציבה ועמוקה, במשך אפילו דקה או שניים, היינו באופן תיאורטי יכולים למצוא את עצמנו בעולם אחר לגמרי. כל הנפש שלנו הייתה מצטיירת, הייתה מתעצבת באופן אחר לגמרי. לו יצויר שהיה בכוחנו לעשות את זה. לא יצויר. אנחנו בדרך כלל נהנים ממחשבות קטועות. גם המחשבות הארוכות שלנו הן לא עמוקות מספיק. הן דלות, כן? הן לא מספיק עמוקות. אנחנו לא מספיק מתבוננים בהן, לא מספיק, כן? כמו הציפור הזה שמחמם את הביצים עם העיניים, כן? הרעה. לא מספיק מסתכלים על החוכמה בעין חודרת. החוכמה היא לא על פתח ליבנו. אנחנו מדברים ועוסקים בחוכמה בצורה יחסית חיצונית. אבל כל אחד שמתעסק בחוכמה באופן יותר עמוק, יכול לחוש שבשעה שהוא באמת, כמו זכוכית מגדלת, מרכז את קרני ההתבוננות שלו אל תוך החוכמה, הוא מרגיש שהחוכמה הזו, כן, חודרת אליו, החום הפנימי שלה חודר אליו, ודברים מתחילים להתחולל בתוך הנפש. מתחיל לרפות פצעים, מתחיל לחבוש אותם, משהו מתחיל להתפתח, רצון חדש מתחיל להתפתח, אפילו קטן, אפשר לחוש את זה. ככל שאדם מתמיד יותר מחשבה לאורך זמן, ככה נקודת השריפה הולכת וגדלה. הולכת וגדלה. ויכול להתחולל שינוי שממש. כן, חבל. כן, רוני.
שאלתי מקודם, כאילו, אני תלך חלק מזה, שאלתי מה הפתרון. אני יודע שזה פתרון שהוא נראה כמו קצת זמני להחליף את המחשבה. יש שם יסוד שבגללו זה מגיע. אז אני שואל אותך מה הוא, ואיך אפשר כאילו דרכו לסכן מחשבות
כאלה. כן, שאלה היא מצוינת. שאלה היא מצוינת.
אתה לא יכול למצוא את עצמך להתעסק במחשבות חלופיות.
כן. זה השיעור הקודם, נכון? זה השיעור הקודם.
לא, לא, לא,
לא. מה? תורה באמת יודעת שבדן. אז אולי נתייחס לשאלה. יחילה, אנחנו מיד אנחנו נעשה פה סבב של שאלות, בעזרת השם. אם הבנתי נכון, תורה מלמד אותנו שאת מידת אהבה קונים באמצעות כבוד ואהבת בני אדם זולתנו. ואז, דרך בין אדם לחברו, מגיעים גם בהכרח לאהבת הקדוש ברוך הוא. כן. טוב, שאלה היא, כן. האמת היא שזה מפורש, כן? מה שבאמת שואלים פה, האם באמת באמצעות אהבת הזולת מגיעים לאהבת הבורא? מגיעים לאהבת הבורא. זה מפורש בחז"ל. כתוב שכל מי שחפץ להכיר תודה, כן, כל מי שמכיר תודה לחברו, מכיר תודה גם לקדוש ברוך הוא. וכל מי שכופר בטובת חברו, סופו שכופר בטובתו של מקום. זה מבוסס על ההנחה הפשוטה, שלמעשה כל מידה שאתה מפתח בתוך הנפש, היא לא משמשת אותך רק למיומנות הספציפית שהשתמשת בה. למשל, אם אני אומר לך תודה רבה על כוס תה שאתה עושה, כן, ברגע זה אני מלמד את נפשי, או אני מחזק את כוח הכרת התואב בתוך נפשי. נכון שהחיזוק הזה בא באמצעות תרגיל מסוים, כן? נכון, עליתי על מתח. האם בגלל שעליתי על מתח, עכשיו אני אקבל שריר שאיתו אני אוכל רק לעלות על מתח? לא, אני גם אוכל להרים איתו כיסא ושולחן. אני אוכל לעשות הרבה פעולות עם אותה התחזקות. אז ככה עם חז"ל, שאם מחזק את שריר הכרת התואב בתוך הנפש, זה לא משנה באמצעות איזה פעולה, כן? אז בסופו של דבר, העמידה הזו תשמש אותי גם להכיר טובה לריבונו של עולם. החוש הזה, להרגיש, כן? מילים אחרות, מה זה הכרה טובה? הכרה טובה, פירוש דבר, זה להרגיש שהייתי חסר, להודות בחסרוני, להזדקק לזולת, לקבל ממנו את ההשלמה, ולהודות על כך. ברגע שאני מפתח את היכולת הזו, הרגשת החסרון, כן? זיהוי המשלים, מי שיש לו את היכולת, זיהוי המשלים, והכרה טובה על ההשלמה, יצרתי את המודל הנפשי הזה שאחרי זה ישמש אותי לזהות כל טובה שקיימת בעולם. כן? אני כבר ידע את החסרון העצום שלי באוויר, את החסרון שלי לשמש, את החסרון שלי לדברים אחרים, ואני אמצא את עצמי הולך ומודה על הדברים הקטנים של החיים. לאו דווקא כאשר אני מרגיש את החסרון באופן בולט, אני הולך במדבר צמא בלא מים. לא. אני ארגיש גם שזריחת החמה היא משלימה לאיזה חסרון. זה כבר לא יהיה משהו רוטיני. יום יומי, חוזר על עצמו, שבלוני שלא ראוי להערכה. אני ארגיש, ואני אתן מקום להרגשת החסרון שקדם למילוי. כל הכרת הטובה היא מוכרחה להתבסס על הרגשת החסרון שקדם למילוי. אם אני הצלחתי ללכוד את המודל הזה, איפשהו בחיי, ולחיות אותו, ולהוציא ממנו, להפיק ממנו הכרת טובה, סיכוי חזק מאוד שאחרי זה נלמד להכיר טובה גם מדברים נוספים, כולל לריבונו של עולם. זה לא בהכרח, לכן אנחנו צריכים...
אנשים שהם...
אתאיסטים, אבל יש כבוד
לאדם וחברו של השם. לכן, כדי באמת שלא יהיה חציצה באמת בין דרך ארץ לתורה, על בסיס דרך ארץ שפיתחתי, והיא באמת קודמת לתורה, דרך ארץ קודמת לתורה, היינו, הכרה טובה לזולת, במובן מסוים זה אפילו קודם להכרה טובה לקדוש ברוך הוא, דרך ארץ קודמת לתורה. כן? כדי שדרך ארץ תתפתח למדרגה של תורה, כמובן שצריכים גם לעסוק בתורה ולראות לאן התורה לוקחת. כן? זה מה שאמרנו כאן. איך המידות הפשוטות האלו מתעלות, כן? ביחס לעבודת השם. אם לאדם יש מאיזשהו סיבה, חציצה והפרעה והפסקה מלאכותית בין דרך ארץ לבין תורה, אתה צודק. הוא יישאר על קומה דרך הארץ, דעת דרכיך לא חפצנו, הוא לא ירצה לבטא את המידות האלה ביחס לריבונו של עולם, זה באמת בעיה. צריכים את שני הדברים גם יחד. אבל דרך ארץ היא ודאי קודמת את התורה. אם אתה לא בא עם הבסיס הפשוט של הכרת הטובה לזולת, מה? ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? רשע זה בן אדם וחברו. לרשע אמר אלוקים, מה אתה בא לספר חוקיי שאין לך עדיין את היחס ההולם כלפי בני אדם כמותך? זה לא שייר. עד כמה צריכה להיות דרך ארץ? זה אומר רמב"ם, מלמדים אותו כמה פרקים של דרך ארץ. כמה פרקים זה דברים. כמה נגיעות, כן, של דרך ארץ. בסדר, אל תהיה סוציומט יותר מדי, כן, גם אם אתה לא הכי חברותי בעולם. אבל פחות, ברוך השם, אתה מסוגל לחיות עם כמה אנשים בתוך החדר, להגיד בוקר טוב לאחד או שניים כמה פעמים ביום. כן, נגיד לו איזה... כן, זה גם טוב, גם טוב. אבל לא פחות מזה. פחות מזה זה כבר יכול להיות בעיה. אתה לא תבין את כל קריאת הכיוון של התורה. כל קריאת הכיוון של התורה תהיה זרה לך. כן.
זה התשתית.
זה התשתית. זה
התשתית.
יותר מזה, דרך ארץ זה שפה שהיא מאוד קרובה לתורה. זה שפה, אמרנו, אם אין לך דרך ארץ, אם אין לך חסד בדרך ארץ, אם אין לך איזה נטייה ספציפית, כן, של חסד, אתה יודע, גם אם אתה לא עושה חסד עם כל העולם, אבל בתוך הבית, במקום העבודה, אם אין לך נטייה של חסד קטנה, לא תוכל להבין את החסד של התורה. חסד של התורה הוא בנוי מתבסס על ההרגש הטבעי הפשוט, כן, של טבע החסד שבנפש. ברגע שטבע החסד הוא מעורער, הוא פגוע, אדם לא יבין. אדם יקרא בתוך התורה את החסד של התורה ויגיד, מה זה? מה הדרישות האלה? מה אני מלאך? זה לא בשבילי, תעזוב אותי. לא רוצה את זה בכלל. אנוכי הולך למות. ולמה לי בחורה? מה אני צריך את כל הציבורים האלה? כן? אני רוצה חיים, חיי צייד. חיי צייד, אני רוצה לכבוש תחת ידי. באה התורה ואומרת לי, תשחרר, תוציא לחירות. לא, אני רוצה לצוד. התורה מדברת על מגמה הפוכה ביותר. ויבוא עייף מן השדה, חמש עבירות עשה באותו היום. כן? היה לוקח נשים מתחת, צד נשים מתחת יד בעליהם, הרג את הנפש וכו' וכו' וכו'. כן? חמש עבירות שעשה באותו היום, זה נקרא איש צייד. איש צייד זה אדם, כן? שהוא בעצם כל הזמן רק צד, כן? כל הזמן רק מכניס תחת רשותות, כל הזמן כובש ומשתלט. כל מגמת התורה היא אחרת לגמרי. שחרור עבדים, לשחרר, לצאת לחירות. כן? ברגע שאין לך את מושג החירות באופן אמיתי בתוך הנפש, כן? ברגע שאתה לא משחרר כוחות של חסד, של רחמים, אתה לא משחרר את הזולת, אתה לא נותן חסד כלפי הסביבה, אתה לא יכול להבין את התורה. זה כל המגמה של תורה, ועבד לך כמוך. אז חייבים לבוא עם משהו מן המשהו, עם איזה התחלה כלשהי. אחרת אי אפשר לעשות כתר, אם אין שן. אי אפשר, בלתי אפשרי. חייב משהו, זה בסיס שישאר. כן? אז זה בדי, זה בדי. אז מה שבאמת אומרת פה, אין? המזינה זה דבר ודאי וודאי נכון, כן? אהבת הזולת היא תנאי לפרוסדור לאהבת ריבונו של עולם. יחד עם זה, אין סתירה כמובן שנשכלל את אהבת המקום באמצעות לימודים ישירים, כן? בתוך התורה, כן? כל התורה כולה מגלה לנו, כמו שאמרנו, הנהגתו השלמה, תורו חסדו המופלא, כן? שילוב של שני הדברים גם יחד. אבל זה הבסיס, זה ההתחלה, כן. כן, אתה סיימת את השאלה? אז אנחנו לא ענינו לשאלה עדיין. כן, אני אחזור לשאלה של רוני. אז אם כן, השאלה הייתה פה ככה. נכון. זה נכון שאנחנו צריכים מחשבות מפותחות, עליונות וטובות, וטהורות. אבל לא סתם אין לי מחשבות טובות. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מה מזין את הלך המחשבה שלי? יש פה, מי קדם למה? הביצה או התרנגול? יש פה את השאלה של, כן, מי קדם למי? מה קדם למחשבה הזו? מי מחולל אותה? מי מושך בחוטים של המחשבה? מה היה הדבר הראשון שבעצם החוליה הראשונה נקרא לזה ככה? המפץ הגדול. מה הוא היה? מה היה הטריגר לכל התהליך הזה שמחשבתי כרגע היא מחשבה פרועה, לא מסודרת, לא מזוכחת, גסה, לא חיובית? מה קרה לזה? האמת היא, יש לזה סיבה קודמת. זה נכון. מה, זה כל כך מסובך לדעת מה גרם למחשבות האלה? זה ודאי שלא. מה גרם למחשבות האלה? מה גרם למחשבות האלה? מי מייצר אותם? מי מעורר אותם? בפשטות, אפשר להגיד שזה כל המידות, שהן לא מתוקנות עדיין, המידות התוססות. שימו לב, בתוכנו, בתוך הנפש, בכל זמן נתון קיימת או קיימות כמה מידות תוססות, הן פועלות. אם נשאל את עצמי, מה תוסס בתוכי כרגע? אני אוכל להגיד כמה דברים, כמה מידות. כמה מידות, כמה כוחות. כל תסיסה נפשית היא גם משפיעה על המחשבה, זה פלא. למרות שאמרנו שהמחשבה, כן, משפיעה על הנפש, מכיוון שהמחשבה וכוחות הנפש שנמצאים במרחב אחד, מה שנקרא הנפש היא אחת, לפי דברי הרמב״ם, הנפש היא אחת, ומכיוון שהיא אחת, ממילא השכל משפיע על הנפש, על כוחות הנפש, והנפש משפיע על השכל. אבל איך ניתן, לשכל את השליטה על הנפש? התנאי הוא, הרב אומר את זה בהמשך, אני אקריא ברשותכם, אני אקריא לכם את זה, זה כל כך חשוב, טוב שאלת את זה, תרשו לי ברשותכם, אנחנו לא נאריך בזה, אבל לפחות אני אקרא את זה, כדי שגם אם תרצו, תוכלו לעיין שם יותר, בפרק ב' בפסקה א', שם הרב משיב על השאלה שלך. בארבע שורות מלמטה הוא אומר, על כן צריך ליישב דעתו הרבה, ולהשקיט את מידותיו, כדי שהמידות לא ישלטו על המחשבות, ויקבעו את סדר יומה, המידות הרעות, ויקבעו את סדר יומה של המחשבה, עלינו להשקיט את המידות. אם אתה טיפוס כעסן, אומר לך הרב, להשתדל להרחיק עצמך מכל מה שמבלבל את המידות. אם אתה טיפוס כעסן והכעס שלך מתעורר בעיקר שאתה רואה את פלוני אלמוני, אל תהיה שם. אל תראה אותו בשעה הקרובה. תתרחק ממנו. תיצור הפרדות, הגבלות, גבולות, בינך לבין הגירויים הזמינים שמעורים את הכעס, את הקנאה. יכול להיות, כן. תתרחק מאותם מקומות. כי גם המידות שלנו הן פועלות על בסיס של גירויים. אז אם אנחנו נימנע מן הגירויים, זה נקרא לא תטורו. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. כל אחד יכול לשים לב אגב. ברגע שהוא נמנע מגירוי מסוים, בעלי תשובה רואים את זה היטב, כן? שמתרחקים ממקומות מסוימים, מקולות מסוימים, אפילו מריחות מסוימים, ממקומות מסוימים. יש מקומות שאני הולך בהם. אני מרגיש התעוררות של מידה מסוימת באופן אוטומטי. כשאני הולך בפרדס של יד הבית שלי, כן, בקיבוץ, אני נכנס לתוך הפרדס, באופן אוטומטי מתעוררות בי מידות מסוימות. יש שבילים בקיבוץ שאני מתהלך בתוכם, מתעוררים בי מידות אחרות. לא תמיד חיוביות. השבילים האלה קשורים עם משהו מאוד מאוד עמוק בהיסטוריה האישית שלי. ושאני מגיע שם באופן טבעי, מתעורר בי, נכון, לא צריך לעשות תיקון דווקא במקומות האלו, בואו נעזוב את השאלה הזו. אבל לכל אופן, אנחנו צריכים לראות למה אנחנו נחשפים. כתוב שאסור להסתכל בפניו של רשע. זה לא סתם. פניו של רשע. מה זה רשע בדורנו וכן הלאה, זו שאלה גדולה ועצומה. אולי זו לא שאלה. אולי אין אפילו רשעים בדורנו. עם ישראל, כולם קדושים, ברוך השם, גם שנדמה לנו אולי שקל להלביש עליהם כל מיני תארים, גם לא הם הרשעים שעליהם מדובר. גם עם חלל שבתות וגם עם... לא, 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 לא על זה דובר. אבל הרעיון הוא שאין להסתכל בפניו של רשע. מכיוון שהסתכלות באקטיביזם של הרשע, כפי שזה מופיע אצל הרשע הקלאסי, האקטיביזם הזה מעורר אצלך את נקודת הרשע הסמויה. גם אם אצלך היא פסיבית, אבל הרשע שלו הוא תופח על מנת להדפיח. הוא תופח, הוא אקטיבי, והוא מעורר בך את הנקודה הרדומה. כן? ההלכה אומרת, כן? כיוון שזה לשון ההלכה, אני לא נרתם לומר את זה, אם יש למשל צועה יבשה, שהיא ממש פריחה כמו אבק, כמו אפר, מותר לברך לידה, כיוון שאין לה ריח. אבל אם אתה שופך טיפת מים על הצועה הזו, וחוזרת לה הלכלוכית, כן? אסור כבר לברך לידה. זה מה שנקרא חוזר וניעור. יש בתוכנו כוחות שהם בגדר של חוזר וניעור, או אמנם יכול להיות שהם בשלב של היבש, אבל הרגע שנפגשים עם כוח אקטיבי רטוב, עם לחלוכית של רשע, עם רשע בפועל, רשע שמהווה דרך חיים, תפיסת חיים אצל פלוני אלמוני, הוא משתמש ברשעות הזו באסיסיות, בלי חשש, בלי מורה, בחוצפה, אתה צריך להיזהר. כי זה יכול לעורר לך את הנקודה הסמויה. ייתכן שחשבת כבר שהיא איננה. אני אומר שוב, ייתכן ששם אני צריך לעשות את התיקון דווקא. השבילים, כן, זה לא דוגמה כך נוראה, השבילים בקיבוץ, כי אבי, שזה קשור לחוויות עבר, מאוד לא פשוטות מבחינתי, יוחד בנפש של ילד, של נער, זה לא דבר פשוט, זה חוויות ש... לא פשוט, לא פשוט, כל אחד איך שהוא חווה את החיים. יש אנשים שהם לא נוסטלגיים כל כך, יש אנשים שהם מאוד נוסטלגיים, שהם חיים את העבר, וכל נגיעה בעבר באמצעות איזשהו מעורר כזה או אחר, זה תופר, פותח איזה תיבת פנדורה, שלא תמיד מגיע הזמן לפתוח את המרטף הזה, נגיד לכם את האמת. לא, אין לי עדיין, אין לי כלים להתמודד עם העוצמה הרגשית הזו, אני מעדיף לסגור את הדלת שם בפנים, ולחכות עד שיבוא יום, מי יודע, זה יתוקן. אבל הרעיון הוא שצריך לדעת למה נחשפים. אומר לנו הרב, נחזור עם כאן המהלך. יפה אמרת, מחשבותינו בסדר יום המחשבתי שלנו נקבע על ידי כוחות נפשיים. זה מידות, זה יצרים, זה תנועות נפשיות כאלה ואחרות. נו, ומה קורה עם אותם כוחות נפשיים, איך אותם מרסנים? כדי שיושג איזה מציאות של רוגע פנימי, כדי שהמחשבות יוכלו לטפס, כן? מעלה, מעלה, כן? ולהביא את הבשורה הגדולה אל הנפש. איך עושים את זה? על ידי ההימנעות מגירויים מזיקים. וכל אחד צריך לדעת מה עם אותם הגירויים, לכן נתתי כמה דוגמאות, מה עם הגירויים שכמו שהרב אומר כאן, שמקעקעים את יסוד בניין הנפש שלו.
יש מקומות
שאתה
לא יכול להתרחק מהם. אם השביל הוא בדק, הוא
השביל
בזל הבית שלך, אתה כנראה תלך על כל החיים.
נכון.
אם זוגתך, אם מעלה שלך, אם משהו במידות,
נכון. לפעמים אני אעשה... נכון, נכון, לפעמים יש מציאויות שסוגרות אותי סביב סביב, זה מה שנקרא, מצרים מאחור וים סוף מלפנים, כן? ואז מה נותר? רק להתפלל לקדוש ברוך הוא, זה נקרא בפרעה יקריב, אני לא יכול לברוח, מצרים מאחור, ים סוף מלפנים, מה אני אעשה? אני מתפלל. אתה צודק, המצבים האלה של הלחיצה הזו, זה הדבר שמביא את האדם לתפילה, השמעיני קולך, השמעיני קולך, כן? משל יונה, שהיה הנץ רודף אחריה, כן? עד שהסתתרה באיזה נקיק של סלע, להתחבא מהנץ, מי שראה פעם את המרדפים האלו, כן? מרדפים מאוד, מאוד מרתקים, לראות ככה איך האוף הדורס הזה, כן? ממש נחזת ככה בצלע, כן? אז שמעיני כל יונתי וחגבי הסלע. ואז מתגלית יונתי, אז מסתבר שהיא יונתי, היא מתפללת אליי. השמעיני כלך. כן, זה מצבים של תפילה. יחד עם זה, גם במצבים... מה? להתפלל ולקפוץ. להתפלל מתוך אמונה ולקפוץ. לא להתפלל, לא לקפוץ מתוך, לא לקפוץ מהמוח האחורי. כן? מפה, מההיפו. לא. לא מפה. לקפוץ מכאן. לקפוץ מהמוח הקדמי, מהמוח המפותח, העמוק, שמברר מציאות השם יתברך, ולמסירות נפש בשביל, כן, אנחנו מוסרים את נפשנו על דבר שהוא ציווה, והוא יבטיח, ולא ישקר. נצר ישראל לא ישקר. מתוך כך אני קופץ. מתוך כך אני מבצע את הפעולה הנחשונית הזו, כן? ומגיע מים עד צוואר. לא מתוך איזושהי קפיצה חסרת אחריות, כמו שקופצים מגדל התאומים מהקומה 118, כדי שהאש לא תאחז לי בגבי. זה ודאי שהוא יתרסק למטה. אני לא בא בטענות חס ושלום, זה דבר מאוד טבעי, כן? אבל כל הנפילות האלו, כן? שהיו שם, כן? כן? מי ששם קצת קו אחרי ה... פרסומים שהיו במהלך השנים האחרונות, הסרטים שהוצאו, כן? אחד הדברים המזעזעים ביותר זה אותם אנשים קופצים, דבר נורא, כן? כל כמה שניות על הקרקע, בום, בום, כל כמה שניות, אנשים קופצים חופשי מהקומות העליונות, דבר נורא. אנשים שענדו שם למטה וסיפרו על המחזה המזוויע הזה, כן? איך כל כמה שניות, טק, טק, עוד אחד מתרסק על רצפת הביתון למטה. כן, ובזה מין אווירה פסטורלית כזו, ממשיך שם לנגן המוזיקת רקע של המסעדה למטה. כשם די המשיך לפעול המוזיקה שם, זה הכל היה זוי, זו מציאות בלתי אפשרית, פשוט זה. זה שני מגדלים בוערים, אנשים קופצים, מוזיקה פסיכודלית למטה כזאת במסעדה, שאתה, כן, משהו מוזר. אני רוצה להגיד, לא מדובר על קפיצה כזו.
אני חושב שכשאלת הרב יושי, שם, הקשר, כן. מה עדיף לעשות, לא עבורה.
וואי, מתוך מקומות עליונות? ומה אמר לו?
אני
זוכר
נכון,
אמרתי
שאמרתי
לקפוץ. כך אמר לו? לדבר, אתה יכול לברר את זה?
זה כתוב,
זה בעלינו שווה. וואי, 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 וואי. כן. כן. קפיצה זה סקילה. קפיצה זה סקילה.
אם אתה קופץ, אתה מקרב
את
מותך.
אם אתה קופץ, אתה מקרב?
מקרב את מותך,
ככה נשאר אותך. מבחינת קרוב, כן, יש פה שאלה. יש פה שאלה. כן. זה נוגע לשאלה מה חמור יותר, סקילה או שריפה. קפיצה זה סקילה.
לא, זה שאלה אם
נדע
לך להיות אקטיבי, אתה עושה פה משהו.
אתה עושה פעולה, בידיים ממש. כן, בידיים. שאלה מעניינת. בכל אופן, לא על קפיצה כזו מסופר, מדובר, בכל אופן, יש מצבים, באמת, של לחץ גדול, מערכות לוחצות, שאין לך אפשרות להשתחרר, כן? לפעמים, באמת, כמו שאתה אומר, אנחנו צריכים לעשות פעולה נחשונית, לפעמים ליצור בתוך המציאות הזו גבולות. בתוך המציאות הזו ליצור גבולות. כן? זה חוכמה בפני עצמה. זו אומנות לפני עצמה, צריך לדבר עליה הרבה. בכל אופן, פה רק נקרא את דברי הרב, וזה נסיים פה את ההתייחסות לשאלה שחרוני, אלא אם כן משהו עדיין למובן, להשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו, הוא פורץ אותם, מכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי, אני פשוט קורא עכשיו בעמוד כף ג', זה לא אצלכם, שמקעקע את יסוד בניין שכולו, כן, וכו'. לא תטור. כן.
בפרק
א',
הרב אומר שהוא נפל נכון, אז
הטור
הראשון להגיע לדבקות וליראת השם, הרב מסביר ש... הדרך להגיע לזה, לברר את המידות שכבר נמצאות אצלנו בקרבה.
כבר, כן.
הן נמצאות בפנים.
כן, לא למציא יש מאין, הכל נמצא.
לברר אותם ולהתמקד במידות הטובות. אז אם אנחנו כבר מתמקדים במידות הטובות, אולי זה כבר גם פתרון לשאלה שלו. שכבר יש אתה מתעסק בטוב, במידות הטובות, אז המחשבות שלך הן יותר הולכות לכיוון ההוא. אם אתה משאיר להם רווח, אז הן הולכות למקום אחר.
זה נכון.
אז אתה מגיע לדבקות בהשם, אז ממילא המחשבות הרעות.
כן, אבל בכל זאת הוא יכול לשאול אותך עדיין את השאלה. איך אני מגיע לאוטוסטרדה הזו של לעבוד על המידות הטובות? עדיין יש מה שמפריע לי. לכן אמרנו שכדי ליצור תשתית נוחה לעבודה של השכל והטבע, כדי ליצור תשתית הנוחה לעבודה הזו, אנחנו צריכים קודם כל להרגיע, כמו שאומרים. הרגעה היא הכרחית, אסור מרע מה שנקרא. חייבים להרגיע, חייבים להירגע, חייבים למצוא מקום לימוד מתאים. לא קר מדי, לא חם מדי, שולחן מתאים, ספר מתאים, סטנדר כמו שצריך, אפשר קוסטל ליד מי שהדבר הזה נותן לו יישוב הדעת, ולהתחיל ללמוד. הרגיעה הזו יכרחית כדי שיוכל להתרחש התהליך הפלאי הזה, של הזיווג, של שכל ומידות. חייבים את התנאים האלה. כן? שאלה זו חוזרת אם כן. כן. אחרי שכבר נכנסים לתוך המעגל שאתה מדבר, ודאי שכבר אין מה לדאוג. כן. פה זה די פתוח.
דיברנו על זה שמה שמציץ את המחשבות האלה, מה שמביא את המחשבות זה המידות הרעות שמתיצות על ידי זה שאנחנו נתקלים בדברים שגורים לנו להתיס אותם. אבל באמת לפעמים בן אדם קם בבוקר, לפני שהוא לא נתקל בכלום, כבר עושה בו איזה רוח רעה כזאת שיבוא להרוס לו את כל הבוקר.
כן, כן.
אז איך מזה הוא... אתה נראה לתוצר של משהו שקרה לפני, או משהו כזה.
כן. טוב, ככלל...
איך הוא משלב כזה, הוא מציע. הוא לא ניסה להתמציע, ישר בא למחשבות הזה.
כן. טוב, לכן יש קריאת שמע על המיטה. קריאת שמע על המיטה זה פעולה מופלאה מבחינה סגולית, שיש לה יכולת בלתי רגילה, בלתי רגילה, בעצם ליצור הגנה, ליצור הגנה כדי שהחומרים הרעילים שבאו איתנו למיטה, המחשבות וכולי, לא יקבלו דרייב. דרייב חזק בשינה. הרב קוק מסביר בעין היה, שהוא מדבר על ערכה של קריאת שמע של המיטה, הוא מסביר שאחת הבעיות הגדולות שיש בשעת השינה, שעת השינה זה 80% של מיטה, ושולטים כוחות של טומאה בשינה, זה ידוע. לכן אנחנו גם נוטלים את הידיים בבוקר. כן? רוח רעה. מכיוון שולטת רוח רעה בשינה, הרוח הרעה הזו משתמשת בכל חומרי הגלם שנשארו בתוך הנפש ולא עובדו. למה הדבר דומה? אדם שמסיק תנור על גבי אפרו. אתה רוצה להסיק תנור, במקום לסלק את האפר הישן ולהכניס עצים חדשים, אתה מסיק על גבי האפר. רואים חז"ל שזה דומה לאדם שבא לאכול את סעודתו ולא התפנה לפני כן. שהוא בעצם, כן, מסיק תנור על גבי אפרו. זה היה דימוי של חז"ל למי שאוכל ולא התפנה לפני כן. הוא אומר שזה תחילת ריח רע, זה תחילת מחלה וכן הלאה וכן הלאה. אותו דבר זה גם בשינה. כשאנחנו נכנסים למצב של שינה, למצב הטומאה, כן, הזה, צריך מאוד להיזהר שלא ייכנסו חומרי גלם שליליים, כי אז הטומאה לוקחת את חומרי הגלם האלו ובונה איתם בניינים. ואז האדם קם בבוקר עם אותם בניינים. אם זה הוא מתחיל ביום. אם זה הוא מתחיל ביום. מה? ודאי, ודאי, ודאי. בירושך זה ודאי מועיל, אבל קריאת שמע זה בעצם... עבודת הסיכול, כן? היא בעצם עוזרת לנו שהטומאה לא תוכל לגעת. מה עושה קריאת שמע, אומר הרב? קריאת שמע היא שומרת על עירנות שכלית. השכל נשאר ער, והוא מפקח על התהליכים בתוך הנפש. כן? יש איזה טייס אוטומטי כזה, השכל נשאר ער, הוא נשאר במשמרת, כן? הוא לא ישן עם שאר הכוחות, כן? הוא נשאר ער, והוא מפקח על כל ההתנהלות הנפשית שהטומאה לא תוכל לגעת בחומרי הגלם האלו. כן, אגב, את חומרי הגלם צריך לסלק, לכן אנחנו בקריאת שמע אומרים, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שהכניס אותי והקניית אותי בין מס, בין בדיבור. זאת אומרת, אנחנו מסלקים את כל החשבונות, כדי שלא יהיה שום חומר גלם ושום אחיזה לכוח הטומאה. לא רק זה, אלא בקריאת שמע אנחנו גם מעוררים את כוח השכל. כן, בקריאת שמע אנחנו עושים שתי דברים. א', את כל, כן, הטומאות שקיימות בנו, שלא הצלחנו לנקות אותם מהלך היום, אנחנו מסלקים אותם הצידה, שרוב רובם של הטומאות האלה מתרכזות בתחום הרחב של בן אדם לחברו, כמו שאומר הרמב״ם, שרוב רובם של החטאים זה בעצם בן אדם לחברו, אנחנו מסלקים את זה באמצעות הוידוי, הרי אני מוכל וסולח, על ידי פעולה נוסף, על ידי קריאת שמע, אנחנו גם מעוררים את כוח השכל, מעמידים אותו למשמרת, ואז נכנסים למצב השינה. סיכוי מצוין שבבוקר חומרי הגלם האלו, כן, לא יהיה מצב של וישליך את הזהב אל האש, כן, ויצא העגל הזה. לא יצא, חס ושלום, משהו שלילי. יש עוד מרכיב לילי לא פשוט, שזה החלומות. חלומות זה עוד מרכיב לא פשוט, שתלוי גם איך החלומות פועלים עליך. כן? החלומות באופן כללי זה ביטוי, זה תשקיף, זה חלון הרעבה של עולם המדמה של האדם. יש אנשים שחווים חלומות באופן שונה, תכנים חלומיים אחרים, אבל חלום זה דבר שיכול לזעזע את נפש האדם גם, שהוא קם בוקר, יכול להרער את רוחו, יכול להחליש את נפשו, יכול ליצור אצלו בהלות וחרדות פנימיות. מה? בעיקר אם הוא זוכר אותו. אני מדבר כרגע על החלומות המודעים, על הדברים הידועים לנו. אלה דברים שיכולים לזעזע מאוד את האדם, כן? שאדם חולם את זה כאילו זה מתרחש, כי חלום זה כמו מציאות. זוכר שחלמתי פעם חלום, שהלכנו עם הרב טאו, פה בשדות חיטה של הערבים, פה בכפרים הסמוכים לירושלים, והוא נתן שיעור בספר אורות או משהו כזה, היינו איזה 20 תלמידים, והוא ככה הלך לפנינו, כמו איזה, זה היה באמת מחזה מוזר, הלך לפנינו ולימד, ואנחנו מאחור ככה, ככה מתלהבים, הבאתי את הילדים שלי יחד איתי, את הילדה ואת התאומים, הבאתי אותם לשיעור, ואז אני ככה עם הרב וזה, עברנו ליד איזה כפר ערבי שם, בשולי הכפר, היו שם כל מיני עובדי אדמה, כן, היה איזה רועה וכמה עובדי אדמה שעבדו שם בשדה החיטה. פתאום אני מסתכל על הילדים שלי ואני רואה שהם אינם בחלום. ואני כולי מתמלא בהלה עצומה, אני מסתכל קדימה, לא רואה אותם. אני תופס את הרועה הערבי מהצבא, ככה מהחולצה. איפה הילדים שלי? והוא אומר לי, אני לא יודע, וואלה, לא יודע, אדוני, לא יודע, באמת לא יודע. אומר לי, אני מסתכל. ואז התעוררתי בבהלה, אני חושב שלושה ימים, לא הייתי מאופס. שלושה ימים לא הייתי מאופס. זה פשוט הבהיל אותי. זה כל מיני צורות של השגחה ומידת הדין היא פוגשת את האדם גם דרך החלום. כן, חלום רע זה בעצם בא לרמז לאדם על תשובה. על תשובה, צריך לחשוב בתשובה על משהו. אני לא יודע לפרש או לפתור חלומות, אבל אין ספק שזעזע את הנפש כל כך שחיפשתי נחמה עמוקה. חיפשתי נחמה, למרות שראיתי את הילדים בבית, כן, ישנים במיטות שלהם, לא, ברוך השם, התברר מיד שהם, ברוך השם, נמצאים. אבל הזעזוע הנפשי גרם לי לחפש נחמה עמוקה. נחמה עמוקה באיזה משהו שהוא מעל העולם הזה, הוא מעל הדברים המוכרים לי, מעל הדברים המוכרים. משהו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר נצחי, הרבה יותר טהור. פל גדול. כל אחד חולם חלומות מן הסוג הזה, כן? מתעורר מזיע, כולו מזועזע, וזה העניין גם של הטבת חלום. הטבת חלום זה בדיוק למטרה הזו. להפוך את החלום הרע לחלום טוב, כן? כן, בכל אופן, יכול להיות מצב, כפי שאומר בשורה התחתונה, בהחלט יכול להיות מצב שאדם מתעורר עם מקדמות לא פשוטות, כן? וגם זה צריך באמת להקפיד היטב על קריאת שמע, ולהתכוון למילים שאותם אנחנו אומרים, כן? שדל לשוב בתשובה לפני השינה, בעזרת השם לזכות להגנה הכפולה, חרב פיפיות בידם זה קריאת שמע, הגנה הכפולה, כן? גם אותו סילוק החטאים לפני השינה, וגם ההגנה מצד השכל, כן? שהולך כחלוץ לפני המחנה, ושומר עלינו מפני הטומאה הלילית. כן, אז בואו אנחנו רק, נראה לי שאנחנו צריכים כבר לעצור בדקות הקרובות, אז בואו רק נסכם, נראה מה שלאן הגענו. כאשר יתברר לנו שעיקר שאולי להשתמש לבית, כן, יהיו כבוד בזה וזאת עם העת וכו' וכו'. וכיוון שיתעלו אחרי הדעת קורא אל השם, יהיה תמיד עמו יתברר. אם כן, הרי אי אפשר שיקבו על המידות, על המצב, שאינו טבען הראשון, באמצעים שלא היו מספיקים אף לטבען הראשון. בעיר הדברים, הרי אנו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינם נקבעות, אינם מתפתחות, אינם נוטות, אינם נקשרות, כן? כי אם כפי הדעת ולפי דעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, זה לא משנה בכלל, ידבקו מידותיו, ומידותיו בהתאם יהיו או אמיתיות או כוזבות, הכל לפי התוכן המחשבי. והקטן הבלתי מכיר כלל שום עניין, כן? בהכרה שכלית הכוונה, אין לו מידות כלל. לקטנים אין מידות. איפה שאין תהליך שכלי אין מידות. אבל אתה רואה שגם ילד כועס? זה לא מידה. הוא לא כועס מכוח מידה. זה לא מידה. זה תגובה. זה אינסטינקט. מה זה כעס? זה פעולה נפשית עם תוכן. שאני חושב שאתה רוצה ברעתי ולכן עשית לי משהו, ואני כועס עליך, זה כעס אידיאולוגי. כי חשבתי שאתה רוצה ברעתי. הכעס הזה משרת מטרה שכלית. זאת אומרת, אי אפשר לקרוא לפעולה נפשית מידה, כל עוד היא לא תוצר של התמזגות דעה עם הכוח הנפשי. כך אומר הרב.
אנחנו אחראים על המידות של הילדים שלנו? אנחנו מעצבים להם אותם
במידה מסוימת? עדיין. במיוחד בגילי המוקדמים שהילד קולט וסופג מכל הנעשה בתוך הבית, הפשוט לא קולט את זה אולי, כן? בשפה שאנחנו קולטים את זה, אבל הוא מרגיש היטב איזה מחשבות עוברות בתוך הבית. מרגיש. האם יש מחשבות של איבה, של פיוס, של ענווה? מרגיש. הדבר הזה אצלו, עכשיו, אמנם הוא לא חושב, הוא לא יכול לחשב, האמא חושבת ככה, לא, זה עדיין לא. הוא קולט זה בצורה רגשית. אבל שהוא יגדל, המחשבה שלו עשויה לנטות לכיוונים האלו. גם המחשבה עשויה בעצם, אתה אומר, להגשים את הנבואה הרגשית.
המידה היא דבר מולד.
לא, לא. זה נמצא, אבל זה לא נמצא בצורה של דעת, זה נמצא בתור נטייה נפשית, כן? אבל לא מושכלת. יש נטייה של חסד. שאדם עושה חסד, שאדם עובד על סדר, אדם מסודר שעובד על סדר, אתה חושב שהוא חושב לפני כן למה הוא עושה את הסדר הזה? ודאי שהוא לא חושב. אדם מסודר ספונטני, יש אנשים מסודרים, יש נשים מסודרות, מנקות, מתרצפות, הן לא חושבות מה הן עושות. זה לא מידה, זה נטייה נפשית. צריך לבוא פה תלמוד רחב ידיים. למה אני מסודרת בעצם? כאשר אני אחשוב למה אני מסודרת, אז היא גם תהיה מסוגלת לפעמים לסבול את החדר גם שהוא לא נקי. כן? כי הדעת תלמד אותה שיש מקומות שהסדר הוא לא הכרחי. ולא צריך להקפיד עליו בכל מחיר, ולא צריך לשפוך 10 דליים על הרצפה. כן? אבל כאשר שולטת הנטייה הראשונית הספונטנית, היא מופיעה בהגזמות והקצנות, כי היא לא מבוססת על אידיאל שכלי, היא לא מבוררת. לכן ילד אין לו מידות. אבל גם אדם מבוגר, קצת יותר נדיר, אבל גם אדם מבוגר יכול להיות חסר מידות לחלוטין, כל עוד הוא פועל מכוח הנאה טבעית בלבד.
מנקה את ההפרעות הרקע, אז הוא מגלה את
המידות
שקיימות.
במיוחד, אם יש לו מסלול שכלי עמוק, כמו שאמרנו.
זאת אומרת, שאני עוזר לילד בעצם למצוא את המידות שקיימות פה גם.
אם אתה עושה עבודה כזו. אם אתה עושה עבודה כזו, את זה הוא יראה. ממך הוא ילמד. זה יהיה הבסיס שלו לעבודה אישית של יותר מוכר. טוב, נעצור כאן.